השיעור היום מוקדש לרפואה שלמה והצלחת הניתוח בעזרת השם לאילי נתן בן מרים הינדה נרו יאיר, שבעזרת השם ישוב לאיתנו הראשון בהחלמה מהירה ומלאה בעזרת השם. והשיעור גם מוקדש לרפואה שלמה לענבל אסתר בת אופרה בתוך שער חולי ישראל. נודה לכולכם אם תלמדו לרפואתם. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il, ואנחנו לומדים את דף קי"ג במסכת יבמות. נתחיל בגמרא מיד אחרי המשנה של העמוד הקודם, ונסיים שתי שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 17 דקות. אתמול ראינו משנה די ארוכה, והיום נעסוק בפרטים שלה, אבל לפני שניכנס לפרטים, יש דבר אחד שחרז כמעט את כל המשנה, וזה הנחת היסוד שחרש שנשא אישה זה לא תופס מהתורה, רק מדרבנן. אז היום, בחלק הראשון של השיעור, נדבר על ההנחה הזאת, ונחלק את הגמרא לשני סעיפים. בסעיף הראשון נשווה בין חרש לבין שוטה וקטן, בסעיף השני נראה מחלוקת האם באמת זה נכון שהניסויים של חרש לא תופסים. אז הסעיף הראשון, בדרך כלל כשאנחנו פוגשים חרש שהוא לא יכול לעשות משהו, כשכמובן הכוונה היא לחרש שהוא גם אילם ואז ממילא אין לו דעת, אז בדרך כלל הוא מובא כחלק משלישייה, חרש, שוטה וקטן, שלשלושתם אין דעת. ובאמת גם כאן מדאורייתא לשלושתם אין דעת, והם לא יכולים לקדש ולהתחתן. אבל מדרבנן בכל זאת יש הבדלים ביניהם, ונחלק את זה לשני דיונים. דיון ראשון זה למה חכמים תקנו שלחרש, למרות שמדאורייתא כאמור הוא לא יכול לקדש, בכל זאת מדרבנן תקנו שהקידושים והנישואים שלו כן תופסים, כי בכל זאת מה אתה רוצה שהוא יחיה כל החיים בלי להתחתן, אז מדרבנן תקנו שכן, אבל בכל זאת לשוטה ולקטן, שוב קטן לא קטנה, חזל לא תקנו דבר דומה, להם אפילו מדרבנן זה לא תופס בכלל. למה? אז מסבירה הגמרא שלגבי שוטים זה פשוט לא שייך שהוא יתחתן, אין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת, זה רק יעשה צרות, לא רוצים שהוא יתחתן. קטן גם לא מדרבנן. לגבי קטן, קטן כן יכול ליצור איזושהי זוגיות כנראה, אבל מה לחץ? חכה שנה, שנתיים, תהיה גדול, בר מצווה, ואז תתחתן, אין סיבה לחזל לתקן שתוכל להתחתן לפני זה. זה לגבי שוטים וקטן. לגבי קטנה, למרות שגם לא אפשר לומר חכי שנה, שנתיים ותתבגרי ואז תתחתני, אבל בכל זאת לקטנה כן תקנו נישואים דרבנן, וזה כמו שאמרנו הרבה פעמים, בשביל שלא ינהגו בה מנהג הפקר, שהיא לא תזרק לרחוב, אבא שלה נפטר, צריך שיהיה בעל שידאג לה, לכן לקטנה תקנו, וגם לחרש תקנו, כי מה הוא יחיה כל החיים בלי אישה, אבל לשוטים ולקטן לא תקנו, וזה היה הדיון הראשון. הדיון השני זה כבר בשורה השנייה בעמוד א', נמשיך עם ההשוואות. אמרנו שחזל תקנו נישואים דרבנן גם לחרש וחרשת וגם לקטנה, לא קטן, קטנה. ועכשיו נראה שבכל זאת יש הבדלים בין חרשת לבין קטנה, נראה שלושה הבדלים, שבשלושתם המצב של קטנה יותר טוב מהמצב של חרשת. נאמר אותם קודם בקצרה ואז אסביר. הבדל ראשון זה שקטנה ממאנת וחרשת לא, היא צריכה גט. הבדל שני זה שקטנה אוכלת בתרומה וחרשת לא. והבדל שלישי זה שקטנה מקבלת כתובה וחרשת לא. אלה ההבדלים, ועכשיו נסביר אותם אחד אחד. אז ההבדל הראשון זה כאמור, אם רוצים לפרק את הנישואים, קטנה יכולה למען וללכת, היא לא תלויה בגט של הבעל, ואילו חרשת צריכה גט. למה זה ככה? כי היכולת של אישה למען ולצאת זה חיסרון מבחינת הבעל, זה מוציא ממנו את השליטה, מספיק שהיא תמען ותלך. ממילא חרשת שגם ככה לא כל כך רוצים להתחתן איתה, כי זה נחשב שהיא בעלת מום, אז אם נאמר שגם יכולה למען ולצאת, אף אחד לא ירצה להתחתן איתה, לכן אצלה תקנו שזה עדיין תלוי בבעל וצריך גט. לעומת זאת קטנה, אנשים עדיין כן ירצו להתחתן איתה למרות שהיא יכולה למען וללכת, ולכן אצלה יסתפקו במיון, כי בכל זאת זה לא באמת נישואים דאורייתא ולא רוצים לתקוע אותה עכשיו לכל החיים עם בעל שהיא לא רוצה, אז כן מאפשרים לה למען, זה הבדל ראשון. הבדל שני זה לגבי אכילה בתרומה, כלומר אם אישה כזאת מתחתנת עם כהן, האם זה נחשב מספיק נשואים בשביל שהיא תוכל לאכול בתרומה? עכשיו אם מדובר בתרומה דאורייתא, אז ודאי שלא. השאלה היא לגבי תרומה דרבנן, ובזה יש עוד הבדל, שחרשת לא אוכלת בתרומה, אבל קטנה, כמו שראינו במשנה בקופחת עמוד א', אומר רבי יהושע שהיא אוכלת בתרומה. למה יש הבדל? אז האמת היא שמן הדין היינו מצפים שגם קטנה וגם חרשת כן יוכלו לאכול, כי הרי סוף סוף מדובר בתרומה שהיא רק דרבנן, ומדרבנן הרי הן נחשבות נשואות, אז למה שלא יוכלו? וגם אם תאמר שיש חשש שמא אם נרשה להם לאכול תרומה דרבנן בסוף יבואו בטעות גם לאכול תרומה דאורייתא, גם זה לא נורא, כי גם אם יוכלו הרי יש לנו כלל שקטן אוכל נבלות, כלומר אמנם לא מביאים לו בידיים לאכול, אבל אם הוא אוכל מעצמו לא נורא. וזה נכון גם לגבי קטנה וגם לגבי חרשת, כי לשניהם אין דעת באותה מידה. אז למה בכל זאת קטנה אוכלת וחרשת לא? מסבירה הגמרא, כי בחרשת יש גזרה מיוחדת, וזה שאם נרשה לחרשת שנשואה לכהן פיקח לאכול מתרומה, בסוף בסוף מה שיקרה זה שגם חרשת שנשואה לחרש תוכל בתרומה. ומה הבעיה עם זה? הבעיה היא שאם נרשה את זה, אז בסוף מה שיקרה זה שגם יקרה מצב הפוך, שבו אישה שהיא לא חרשת, אלא פיקחת, שנשואה לכהן חרש, גם היא תוכל בתרומה דרבנן. עכשיו, גם זה לא כזה נורא, אבל עדיין חוששים שאם זה יקרה, בסוף מה שיקרה זה שהיא גם תוכל תרומה דאורייתא, וזה כבר ממש אסור, כי היא לא חרשת, היא פיקחת, והוא חרש, אז הם לא באמת נשואים מהתורה, ואם היא תוכל תרומה דאורייתא, היא עוברת על איסור מהתורה, לכן בגזרה על גזרה על גזרה גזרו שגם כהן פיקח לא יאכיל חרשת, שוב, שמה יקרה מצב הפוך, שבו כהן חרש יאכיל פיקחת. זו גזרה לגבי חרשת. בקטנה לעומת זאת, לא רלוונטי לגזור גזרה דומה, שמה בסוף, אישה גדולה תהיה נשואה לכהן קטן והוא יאכיל אותה תרומה, כי כהן קטן לא יכול להתחתן את הנקודה, לא מדאורייתא ולא מדרבנן. לכן שם אין חשש, אז קטנה כן אוכלת, אבל חרשת לא אוכלת. ועד כאן ההבדל השני. ההבדל השלישי זה למה לקטנה יש כתובה ולחרשת אין. עכשיו רק נדגיש עוד פעם, אנחנו מדברים פה כרגע על כשהבעיה היא אצל האישה, כלומר היא הקטנה או היא החרשת. אבל כשהבעיה היא אצל האיש, כאן ברור לגמרא שבשניהם אין כתובה. כלומר, אם קטן יתחתן אין כתובה כי פשוט הוא לא יכול להתחתן גם לא מדרבנן, ואם חרש יתחתן אז גם כן, הוא לא צריך לתת כתובה, ואפילו אם בכל זאת בחר מרצונו כן להתחייב על כתובה, זה לא תופס, הוא לא חייב לתת כתובה. זה כשהבעיה היא אצל האיש. אבל כשהבעיה היא אצל האישה, אז כאמור יש הבדל, קטנה כן מקבלת כתובה וחרשת לא, והשאלה היא למה, ועל זה עונה הגמרא כמו תשובה שענינו מקודם לגבי ההבדל לגבי מיעון, שלגבי חרשת גם ככה לא הרבה ירצו להתחתן איתה, אז אם נקשה על הבעלים, אף אחד לא ירצה. לכן לא מאפשרים לה לעשות מיעון, ולכן גם הוא לא צריך לתת לה כתובה. לעומת זאת קטנה, אנשים כן ירצו להתחתן איתה, והם כן יצטרכו לשלם כתובה. זה הסבר להבדל, ועכשיו נעיר על זה שתי הערות, ובזה נסיים את הסעיף הזה. הערה אחת, זה שהגמרא מביאה מקורות לגבי זה שהעובדות מה שאמרנו, שקטנה כן מקבלת כתובה וחרשת לא, לגבי קטנה זה במשנה, לגבי חרש וחרשת זה בברייתא, זו הערה אחת. הערה שנייה, אמרנו מקודם שבעל חרש הוא לא צריך לתת כתובה, ואפילו הוא מתחייב, הוא בכל זאת לא צריך לתת, ושואלת הגמרא, למה? הרי כמו שאנשים לא כל כך רוצים להתחתן עם חרשת, אז מן הסתם גם נשים לא כל כך רוצות להתחתן עם חרש, ואם הוא לא צריך לתת כתובה, אז עוד יותר לא רוצים להתחתן איתו, אז למה לא תקנו שהוא כן צריך לתת כתובה? עונה הגמרא, בכל זאת יש הבדל, נשים רוצות להתחתן יותר מגברים, ולאישה חרשת יותר קשה למצוא שידוך מאשר לגבר חרש, ומן הסתם הוא יצליח למצוא שידוך, אפילו אם האישה יודעת שהוא לא מתכוון לתת לה כתובה. זה באופן כללי, אבל הגמרא מסיימת בסיפור שאומר שיש יוצא דופן, וזה שהיה חרש בשכונה של רב מלכיו, ושוב צריך לזכור שחרש כאן זה חרש אילם, שגם אין בו דת, אז הביתין או הרב המקומי לוקח אחריות על נכסים שלו, סוג של אפוטרופוס, ורב מלכיו באמת רואה שאף אחד לא רוצה להתחתן איתו במצב הנוכחי שבו הוא לא צריך לתת לה כתובה, ולכן הוא לקח לו מהחשבון בנק 400 סוז בשביל לתת כתובה לאישה שתסכים להתחתן איתה, וככה הוא באמת חיתן אותו, וגמרא מסבירה באיזה זכות הוא לקח לו מהכסף שלו. אז כמו שאמרנו, הביתין הוא סוג של אפוטרופוס, וכמו שיש זכות לביתין לקחת מהכסף שלו בשביל להביא לו שפחה שתעזור לו, אז גם יש זכות באותו כסף להביא לו אישה, וכך הוא מרוויח גם אישה וגם עזרה. ועד כאן הדיון השני לגבי ניסויים של חרש. ראינו שלושה הבדלים בין חרשת לקטנה, שבכולם המצב של קטנה יותר טוב, וזה שהיא ממענת וחרשת לא, ושהיא אוכלת בתרומה וחרשת לא, ושיש לה כתובה וחרשת לא. הסברנו שלושת ההבדלים, ועד כאן הסעיף השני לגבי ניסויים של חרש. הסעיף השלישי זה ברבע התחתון של עמוד א', וכאן אנחנו חוזרים לבסיס. עד עכשיו אנחנו שנישואי חרש זה לא מדאורייתא, כי מדאורייתא אין לו דעת, אלא זה רק מדרבנן. אבל עכשיו נראה שזה בעצם מחלוקת, ונחלק את הדיון לשני שלבים. השלב הראשון, אנחנו מקדימים בזה קצת המאוחר, זה שיש מחלוקת לגבי אם חרש תרם תרומה, האם התרומה תופסת לו. חכמים במשנה הראשונה במסכת תרומות אומרים שזה לא תרומה, כי לחרש אין דעת, נקודה. לעומת זאת רבי לזר בברייתא אומר שזה ספק, כי חרש יש לו ספק דעת. עוד פעם, אז חכמים אומרים שוודאי שאין לו דעת, רבי לזר אומר שזה ספק. עכשיו, המחלוקת לגבי תרומה היא בעצם גם מחלוקת לגבי נישואים וגיטין של חרש. כלומר, כל מה שראינו עד עכשיו שחרש ודאי לא יכול להתחתן בכלל מהתורה, אלא רק מדרבנן, זה דעת חכמים שלחרש אין דעת. אז כמו שהוא לא תורה מהתורה, הוא גם לא מתחתן מהתורה, אלא כל מה שהוא עושה זה רק דרבנן, הוא יכול להתחתן מדרבנן, ואחרי זה גם לתת לו אותה אישה גט מדרבנן. הכל אצלו רק דרבנן. זו דעת חכמים. רבי לזר לעומת זאת אמר שזה ספק, ואם נעשה דילוק קטן לשורה השנייה לפני סוף עמוד א', רב אשי שם רוצה להבין את דעת רבי לזר, והוא מעלה שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שכמובן חרש זה לא שאין לו שום דעת, אלא יש לו איזושהי רמה של דעת שרב אשי קורא לה דעה קלושה, נניח ניתן לה ציון של 50, והספק של רבי אלעזר זה האם הציון הזה עובר את הרף או לא. כלומר, יש איזשהו רף של דעת אחת שנקראת בגמרא דעה צלולה שצריך להגיע אליה, ואנחנו לא יודעים האם החמישים הזה עובר את הרף או לא. זו אפשרות אחת, תמיד יש לו אותה רמה של דת, והשאלה היא האם היא עוברת את הרף. אפשרות שנייה זה שברור שהדעה הקלושה הזאת של החמישים שיש לה חירש היא לא עוברת את הרף, אלא שבאמת חירש הוא לא תמיד באותה רמה של דת, יש לו עליות וירידות, זה נקרא בגמרא לפעמים חלים, לפעמים שוטה, אז לפעמים הוא בחמישים, אבל לפעמים הוא פתאום קופץ לשמונים או למאה, והספק של רבי אלעזר זה האם כשאותו חירש נתן תרומה או קידש אישה, האם באותו רגע הוא היה על חמישים או על שמונים, זה מה שיוצר את הספק. אלה שתי אפשרויות, עוד פעם, לפי אפשרות הראשונה. תמיד לחרש יש אותה רמה של דעת קלושה, והספק הוא לא ספק מציאותי, אלא ספק הלכתי. מה הרף בשביל לחשב בעל דעת? האם החמישים האלו עוברים את הרף או לא? זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה שהספק הוא לא ספק הלכתי, ברור הלכתית שהחמישים לא עובר את הרף, אלא הספק הוא ספק מציאותי, כי החרש הוא לפעמים חלים, לפעמים שוטה, והשאלה היא האם באותו רגע שהוא קידש או תרם, האם הוא היה אז חלים, כלומר בעל דעת, או שוטה, וזה הספק. עד כאן שתי אפשרויות, והנפקמינה ביניהם זה לגבי קידושין וגירושין, כי לפי אפשרות הראשונה שתמיד יש לו אותה רמה של דת ואנחנו מסופקים האם זה מספיק, אז לפי רבי אלעזר, חרש יכול לקדש אישה ומספק זה יתפוס, ואחרי זה יכול גם לגרש אותה וגם זה מספק יתפוס, כי הרי ממה נפשך? אם אין לו מספיק דת, אז לא הקידושים תפסו ולא הגירושים תפסו, ואם יש לו מספיק דת אז גם הקידושים תפסו וגם אחרי זה הגירושים תפסו, וממילא היא תהיה משוחרת. זה לפי אפשרות הראשונה. לעומת זאת, לאפשרות הראשונה, שחרש הוא לפעמים חלים ולפעמים שוטה, אז אם הוא יקדש אישה, אז מספק זה יתפוס, אבל אם אחרי זה הוא יגרש אותה, מספק זה לא יתפוס. כי יכול להיות שכשהוא קידש אותה, הוא היה בסדר, אבל כשהוא גירש אותה, הוא לא היה בסדר, וזה לא תפס. זו הנפקמינה בין שתי אפשרויות של הרב אשי, בתוך דעת רבי אלעזר, והגמרה בזה נשארת בתיקו, אבל רק נדגיש עוד פעם, כל זה רק לפי רבי אלעזר, שהחרש לא מחתן מדרבנן, אלא הוא ספק דאורייתא. לעומת זאת, לפי חכמים, אין שום ספק. החרש לא יכול לקדש ולחתן או לתרום תרומה מדאורייתא, אין איזה משמעות, וכל הקידושים שלו הם רק מדרבנן, ועד כאן השלב הראשון בדיון, כששוב הקדמנו קצת את המאוחר. בשביל השלב השני נחזור חזרה אחורה, לרבע התחתון של עמוד א', ונראה מימרה של שמואל לגבי אדם שבא בשוגג על האישה של החרש. עכשיו, אדם שבא בשוגג על אישה של אדם פיקח, אז ודאי שהוא צריך להביא קורבן חטאת, אבל אם הוא בא בשוגג על אשתו של חרש, מה הדין? אז נקדים שלפי רבנן שהאישה של החרש מדאורייתא היא ודאי לא אשתו, כי מדאורייתא זה לא תופס, אז ודאי שהוא לא צריך להביא שום קורבן, כי מדאורייתא היא לא אשתו. לעומת זאת, לפי רבי אלעזר שאמרנו שחרש זה ספק, אם יש לו דת, אז הקידושים שלו תופסים מספק, אז אדם שבא על אשתו, אמנם חטאת הוא לא צריך להביא, כי חטאת מביאים רק על ודאי, אבל לכאורה הוא צריך להביא אשם תלוי, שזה קורבן שמביא מי שיש ספק, האם הוא חייב חטאת. זה לכאורה, אם נסתכל על התנאים. עכשיו, בואו נראה מה שמואל אומר לגבי זה, ויש שתי גרסאות מה הוא אומר. לפי הגרסה הראשונה, אומר שמואל שאדם כזה לא צריך להביא אפילו לא אשם תלוי, והגמרה מביאה שתי הבנות למה. הבנה אחת, הכי פשוטה, זה ששמואל סובר כמו רבנן שקידושי החרש ודאי לא תופסים וממילא לא מביא קורבן. הבנה שנייה, זה ששמואל סובר כמו רבי אלעזר שזה ספק, ולמה בכל זאת הוא לא מביא אפילו לא אשם תלוי? כי צריך להבדיל בין שני סוגים של ספקות, ובשביל להבין את זה נעבור לדוגמה הקלאסית, וזה שאדם אכל חתיכה של איזשהו מאכל ויש ספק האם משהו אכל היה בשר או חלב. ויש שתי אפשרויות להבין איך הוא הגיע לספק הזה. אפשרות אחת זה שפשוט יש כאן חתיכה אחת של אוכל, ויש ספק האם היא בשר או חלב. אפשרות שנייה זה שיש כאן שתי חתיכות, ואנחנו יודעים בוודאות שאחת מהן בשר ואחת מהן חלב, ואנחנו יודעים שהוא אכל אחת מהן, ופשוט לא יודעים איזה מהם הוא אכל, את הבשר או החלב. עכשיו, כמובן שבאפשרות השנייה, הספק כאן הרבה יותר חזק, כי באפשרות הראשונה יכול להיות שזה חלב, אבל בהחלט יכול להיות שלא. אנחנו לא יודעים שאמור להיות כאן חלב. לעומת זאת, באפשרות השנייה, ודאי שאחת מהחתיכות האלו הם חלב, אז 50% שהוא אכל חלב. ואומרת הגמרא שלפי רבי אלעזר, אשם תלוי מביאים רק על האפשרות השנייה, ששם הספק כאמור הוא הרבה יותר חזק. ועכשיו חזרה עלינו, מצב שבו חרש הוא לפעמים חלים, לפעמים שוטה, זה יותר כמו האפשרות הראשונה של החתיכה אחת, כי יש כאן אדם אחד שהוא או זה או זה, וממילא במקרה כזה אומר רבי אלעזר, אפילו שזה ספק, לא מביאים אשם תלוי, כי אשם תלוי מביאים רק על סוג הספק של שתי חתיכות, לא חתיכה אחת. עד כאן ההבנה השנייה בשמואל, שכאמור יכול להיות שהוא סובר כמו רבי אלעזר שזה ספק, אבל בכל זאת לא מביאים אשם תלוי. עכשיו, בסוגריים שואלת הגמרא, רגע, הרי רבי אלעזר עצמו, שהוא זה שאמר שהחרש הוא ספק, הוא גם אמר שכן מביאים אשם תלוי על חתיכה אחת. אז איך אתה אומר ששמואל מצד אחד סובר כמו רבי אלעזר שחרש הוא ספק, אבל מצד שני סובר לא כמו רבי אלעזר? זר ואומר שלא מביא משם תלוי על ספק הזה, עונה הגמרא, כן, זה אפשרי, שמואל יכול לסבור כמותו בדבר אחד, ולא כמותו בדבר אחר. ועד כאן שתי הבנות בדעת שמואל, כששוב כל זה הגרסה הראשונה של שמואל, ששמואל אמר שמי שבא לשתו של חרש לא מביא אשם תלוי. אמרנו הבנה אחת זה ששמואל פשוט כמו רבנן, שהחרש ודאי לא תורם ולא מקדש. הבנה שנייה זה שהוא כמו רבי לזר, שזה כן ספק, אבל בכל זאת הוא לא מביא אשם תלוי. עד כאן הגרסה הראשונה. הגרסה השנייה בדעת שמואל זה ששמואל אמר שהחרש כן מביא אשם תלוי, ומיד הגמרא מקשה על זה, רגע, הרי לפי רבנן התרומה והנישואים של חרש הם כלום, אז למה מי שבא אליה מביא אשם תלוי? ולפי הגרסה הזאת עונה הגמרא, פשוט מאוד, שמואל הוא כמו רבי לזר, והפעם הוא כמו רבי לזר עד הסוף, כלומר הוא גם כמו רבי לזר בזה שחרש הוא ספק, והוא גם כמו רבי לזר שגם בספק של חתיכה אחת כן מביאים אשם תלוי. ועד כאן השלב השני בסעיף השלישי לגבי חרש, כשראינו מחלוקת עקרונית שלפי רבנן החרש ודאי אין דת, ולפי רבי לזר זה ספק. ואת ההמשך כבר ראינו, זו ההתלבטות של הרב אשי להבין את רבי לזר, כך שבסופו של דבר הגענו לשורה השמינית בעמוד ב', ועד כאן החלק הראשון של השיעור. נשארו לנו עוד כמה חלקים די פשוטים, נשלים אותם במהלך הבוקר. בינתיים נחזור על מה שראינו. בחלק הראשון דיברנו על נשואי חרש מדרבנן, ואת הדיון לגבי זה חילקנו לשני סעיפים. בסעיף הראשון הנחנו, כמו שראינו במשנה אתמול, שלחרש אין דת, ולכן הנישואים שלו לא תופסים מהתורה, אלא רק מדרבנן, ובזה הוא חבר של עוד שניים שאין להם דת, וזה שוטה וקטן. אז עכשיו בסעיף הזה השווינו בין השלישייה הזאת, וחילקנו את זה לשני דיונים. בדיון הראשון שאלנו למה לחרש וחרשת כן תקנו מדרבנן נישואים, ואילו לשוטים ולקטן לא, אז לשוטים כי פשוט הם לא יכולים לקיים זוגיות, לא כדאי להיכנס לזה, לקטן שיחכה בסבלנות מהלחץ, לעומת זאת לקטנה כן תקנו בשביל שלא ינגעו בה מנהג הפקר, זה דיון ראשון. בדיון השני התמקדנו בקטנה ובחרשת, שלשניהם יש מדרבנן, אבל יש בכל זאת הבדלים. הבדל אחד זה שקטנה ממענת ואילו חרשת לא, כי אם היא תוכל למען אז מי ירצה להתחתן איתה. הבדל שני זה שקטנה אוכלת בתרומה ואילו חרשת לא, ואמרנו שזה גזרה שמה נגיע למצב שכהן חרש יאכיל את אשתו הפיקחת בתרומה דאורייתא. והבדל שלישי זה שלקטנה יש כתובה ולחרשת אין, וגם כאן זה בשביל שגברים ירצו להתחתן איתה. זה היה הדיון השני. ועד כאן הסעיף הראשון לגבי ההבדלים בין חרש שוטה וקטן או חרשת וקטנה. בסעיף השני חזרנו לבסיס ושאלנו האם באמת זה נכון שחרש לא יכול לחתן מדאורייתא, וראינו שזה מחלוקת. לפי חכמים הוא לא, כמו שאמרנו, אין לו דת ולכן הוא גם לא תורם וגם לא יכול לקדש והיא לא יכולה להתקדש. לעומת זאת רבי לזר אומר שהתרומה שלו ספק, כלומר יש ספק האם יש לו דת, ורבשי הביא שתי אפשרויות להבין את הספק, או שאנחנו יודעים איזה דת יש לו אבל הספק הוא האם זה עובר את הרף בשביל שזה יחשב שיש לו דת, או אפשרות שנייה זה שהדת שלו עולה ויורדת, לפעמים אין לו בכלל, לפעמים יש לו, והשאלה היא האם כשהוא תרם או קידש היה לו דעת בדיוק באותו רגע. הנפקמין מן שתי האפשרויות זה שאם הוא קידש אישה ואז גירש אותה, אז לאפשרות הראשונה גם לפי רבי אלעזר הקידושים יתפסו והגירושים יתפסו, כי ממה נפשך או שיש לו דעת לשני הדברים או שאין לו דעת. אבל האפשרות השנייה היא נחשבת מקודשת אבל לא מגורשת, כי אולי בקידושים היה לו דעת אבל בגירושין לא. עד כאן האפשרויות, שוב, של רבנן ודאי שאין לו דעת, והכל מדרבנן, לפי רבי לזר, יש כאן ספק מדאורייתא, זה היה השלב הראשון בסעיף הזה. בשלב השני, שאלנו מה יקרה אם אדם יבוא על אישה של חרש כזה, בשוגג, אז לפי רבנן ודאי שהוא לא חייב חטאת, כי ודאי לא נשואה לו מהתורה, אבל לפי רבי לזר, לכאורה הוא צריך להביא אשם תלוי, כי זה ספק. וראינו מה שמואל אמר לגבי זה, שתי גרסאות. לגרסה הראשונה הוא לא צריך להביא אשם תלוי, אז או כי הוא סובר כמו רבנן שוודאי אין לו דת, או שהוא סובר בכל זאת כמו רבי לזר שזה ספק, אבל בכל זאת הוא לא צריך להביא אשם תלוי, כי אשם תלוי מביאים רק על סוג ספק שנקרא שתי חתיכות, ולא חתיכה אחת, שזה המקרה הזה. זו הגרסה הראשונה בשמואל. הגרסה השנייה זה שהוא אמר שהוא חייב אשם תלוי, וזה כי הוא סובר כמו רבי לזר שזה ספק. וזה היה החלק הראשון.